בפרשה שלנו, פרשת מטות, התורה מדברת על מלחמת מדיין, הנקמה הגדולה שבני ישראל עשו עם המדיינים, וגם התורה מדברת על הניצחון הגדול. יש כאן בערך קרוב ל-57 פסוקים, מתוכם 30 פסוקים מפרטים לנו את השלל האדיר, הכמויות האדירות והעצומות של השלל שבני ישראל לקחו מהמדיינים. עבדים, בקר, צון, חמורים, קרוב ל-600,000 פריטים. אחרי זה התורה מצווה איך לחלק את השלל. אז אם ניקח את הציווי של התורה, שא את ראש מלכוח השבי באדם ובבהמה וחצית בין תופסי המלחמה ובין כל העדה. והרי מות המכס להשם מאת אנשי המלחמה, כלומר אנשי המלחמה צריכים לתת מכס להשם ממה שהם קיבלו מהשלל, אחד נפש מ-500 ונתת לאלעזר הכהן. שעכשיו מה בני ישראל, החצי מה שבני ישראל קיבלו, 1% מן ה-50 נתת ללוויים. והתורה ממש נכנסת בפרטיות ונותנת לנו פירוט מדוקדק ומדויק, כמה כל אחד קיבל, כמה כל, מכל מין ומין, כמה באמת היה. התורה לכאורה יכלה לכתוב בצורה מאוד מאוד כללית, היה שלל גדול, ואת השלל הזה חילקו בצורה כזו, 49.8% לחיילים של הצבא, 48% לכל העם, 0.2% לכהנים, ו-2% ללוויים. ככה התורה יכלה לכתוב. אבל בפועל התורה לא רק כותבת את הציווי, אלא כותבת איך זה באמת קרה, וגם התורה יושבת ונותנת תיאור כמה הכמות הייתה מכל מין ומין, כמה בקר, כמה חמורים, כמה צון, כמה עבדים. כזה תיאור לא רואים באף חלוקה של שלל שהייתה בעבר. בטח היה חלוקה של שלל כאשר היה מלחמת סיחון ואוג בפרשיות הקודמות, בטח היה שם מלכוח, היה שם שבי, ואף על פי כן לא כתוב שום ציווי מה ואיך, וגם אין פירוט. כאשר היה מלחמה מול מצרים, אז עם ישראל יצא ברכוש גדול, התורה לא מפרטת כמה רכוש גדול. והשאלה שנשאלת היא, הרי כל דבר בתורה הוא מדויק, אז למה התורה באמת מפרטת את הכמויות של המלחמה הזאת? למה כל כך חשוב לדעת לדורי דורות שהכהנים למשל קיבלו 61 חמורים מתוך השלל? למה התורה נכנסת לכל החשבון המתמטי של לכאורה חשבון די פשוט של כל הכמויות האדירות, כמה כל קבוצה קיבלה? התורה יכלה לכתוב כמה צריך לתת לכל אחד וזהו. לאידך, אם התורה כבר כן בוחרת לכתוב ולפרט את הכמויות, אז רואים דבר מעניין. למה התורה לא מפרט את הכמויות כאשר התורה מדברת כמה הלוויים קיבלו? פה התורה מסתפקת ומודיעה לנו שהם קיבלו 2%. זהו. אבל התורה לא כותבת כמה באמת הם קיבלו מכל מין ובין. אין כאן את הפירוט. אז כאן יש כאן, הרב אומר שלכאורה שאלה כזו הייתה צריכה להיות שאלה שרשי כפשטן של פשוטו של מקרא היה צריך לתת תירוץ על השאלות האלה. ואנחנו לא רואים שום ביור. יש כאן הרמב"ן שמעריך כאן והאור החיים, אבל מהרש"י לא רואים כלום. כנראה זוהי הוכחה שכשלומדים את הפסוקים לפי פשוטו של מקרא, אין מקום בכלל לשאלות האלה. אז בואו ננסה רגע לראות, לפני שנראה את הביור של הרב, נראה מה מפרשים שאר המפרשים. לדוגמה הרמב"ן. הרמב"ן מסביר שכאן התורה מעריכה כדי להראות לנו את הברכה של השם ברכוש של עם ישראל. שמאותו יום שבעלי חיים האלה נפלו בשבי, ועד שחילקו אותם לכל הקבוצות, לכהנים, ללוויים, לאנשי הצבא ולשאר העם, אף אחד מהבעלי חיים לא מת. והרי מדובר כאן בכמות עצומה, כמעט מיליון פריטים. והמיליון פריטים האלה כמעט החליף, הרי הם החליפו בעלים. היה רועי צון של מדיין, עכשיו זה עבר לרשות של בני ישראל, זה עברו הרבה ידיים. אף על פי כן, לא מת אף אחד. זה ההסבר של הרמב"ן. יש כאן איזשהו, זה דורש ביור, למה השם עשה כזה נס? הרי גם לכאורה אם היו מתים כמה עשרות של בעלי חיים, עדיין לעם ישראל היה נשאר כמות אדירה של שלל. אז למה, אז הביור הזה הוא ביור לא כל כך חלק בפשוטו של מקרא. הרבי כאן מביא בהערה להסתכל במלבים. המלבים באמת מסביר שזה שהתורה מפרטת, זה בא כדי לתת שבח לעם ישראל, שכולם היו ישרים וכולם היו אגונים, ואף אחד לא הרשה לעצמו לקחת קצת איזשהו בעל חיים אחד. הרי בעל חיים מאוד קל לקשקש, לטשטש את הגניבה שלו. אפשר להעלים את הגניבה בצורה מאוד קלה, אפשר לקחת, לשחוט את זה, אי אפשר לזהות כל כך את הגניבה. ובכל זאת, זה מה שהתורה רוצה להדגיש, שלא נגנב אף אחד מהבעלי חיים האלה, ואפילו שיש מקום מאוד גדול לחשוב שזה בכלל לא גזל, כי הרי אני נלחמתי על זה וכולי, אף על פי כן השלל, השלל הזה היה הפך להיות רכוש הציבור, ואף אחד לא נגע ברכוש הציבור. הרלב"ג, הוא עונה, הוא מדבר על כל המוסר השכל שאנחנו יכולים לקחת ממלחמת מדיין, כשהוא מדבר על הציווי איך לחלק את השלל, הוא טוען שהתורה מלמדת אותנו כאן איך לחלק את השלל בעתיד. שמה? שכאשר מחלקים, ולא רק שלל, בכלל, איך מחלקים רכוש ציבור? זו שאלה מאוד אזרחית כביכול. מצד אחד, מה אנחנו רואים פה במלחמה, במלחמת מדיין? מהשלל הזה, גם מי שלא נלחם, גם הוא מקבל חלק. מצד שני, החיילים, אלה שסיכנו את החיים שלהם במלחמה, הם מקבלים יותר. אותם 12,000 החיילים קיבלו כמות שהיא כמות, שאם היינו מחלקים אותה בצורה שווה שווה, אז זה מתאים לכמות של 600,000 חיילים, 600,000 איש. החיילים מקבלים יותר, אבל עדיין גם מי שנשאר בבית ולא יצא אל הקרב, בפרט לפי מה שכתוב שמשה רבינו הקדיש חלקים רבים מעם, לקח חלקים גדולים מעם ישראל ואמר להם להתפלל בעד אותם 12,000 אנשי הצבא, אז הם צריכים, כולם מקבלים חלק מהשלל. כי בעצם חיילי הצבא הם סוג של שלוחי הציבור, הם פועלים בשם הציבור, ומילא כל הציבור צריך ליהנות מהניצחון של החיילים. הרב מאיר פה בשיחה בהמשך ואומר שבגמרא כתוב שתרומת מדיין אינה נוהגת לדורות. ובאמת ככה נראה שהרמב"ם פוסק כפסק הלכה שבמלחמות הבאות החלוקה של השלל היא חלוקה רק לחיילים. ודרך אגב אומר הרב שעל פי זה אפשר לבאר למה כשהתורה מפרטת בפירוט את מה שקיבלו יוצאי הצבא ושאר העם, אז איפה יש יותר עריכות? הכל זה ארוך, אבל איפה יש יותר עריכות? יש יותר עריכות בחלק שנתנו, שקיבלו יוצאי הצבא, כי זה באמת כן נוגע לדורות. לעומת זאת, מה שקיבלו מחצית בני ישראל, מכיוון שהיא לא נוהגת לדורות, אז זה פחות התורה מקצרת בפסוקים האלה. זה דרך אגב. אבל כאן, כאן מגיע הביור של הרבה, בליקוטי שיחות, חלק י' ג' שיחה ב' לפרשת מטות, ננסה לחזור על נקודת הרעיון וההוראה הנפלאה שאנחנו לומדים מהשיחה, מהחלוקה בצורה הזו. הרבה מסביר ככה, לא רק שהפירוט המדויק של השלל הוא פירוט מפתיע, אלא מה שעוד יותר מעניין ומה שעוד יותר מפתיע הוא שכל הסכומים שאנחנו רואים כאן הם במספר עגול, ולא רק עגול במובן של מאות או במובן של עשרות, 10, 100, 200, 300, אלא תמיד זה עגול במספר של אלפים ובלי שום חריגה. איך כתוב לגבי צון? אם ניקח את הצון לדוגמה, אז כתוב 600,000 ו-70,000 ו-5,000. זאת אומרת 775,000 בקר, 72,000, 72,000 חמורים, 61,000. איך קורה כזה דבר? אז נכון אמנם שזה לא ממש נס, כי אולי באמת לפי הלידות והאבידות בתוך האדרים של הכבשים ושל הפרות של החמורים, אז יגיעו בדיוק למספר כזה שלם וכזה עגול. אבל לא, אבל עדיין אנחנו רואים כאן שזו תופעה די נדירה. זה דבר די נדיר שמספר כזה אדיר של שלל, קרוב למיליון פריטים, אז תמיד זה מסתיים בדיוק במספר של אלף, בלי שום יתרה, בלי שום מינוס, תמיד. 72,000, כמה היה בקר? 72,000 בקר, ראש בקר, לא יותר ולא פחות. למה באמת קורה כזה דבר מוזר? אתה רבי אומר ככה, כשהקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל, הוא נתן להם ציווי מה לעשות עם כל השלל העצום שהם לקחו. הקדוש ברוך הוא אמר שהם יחלקו אותו ככה. הם יחלקו אותו, כמו שאמרנו, חצי כל העדה, חצי אלה שנלחמו אנשי הצבא, ודבר, אז מכיוון שהשם אמר לעשות חצי חצי, הדבר ראשון מובן שהמספר צריך להיות מספר זוגי. אם המספר לא יהיה זוגי, לא יהיה אפשר לעשות חצי חצי, תמיד יישאר כבש אחד, או איזה חמור אחד, או בקר אחד שלא נדע מה לעשות איתו. לכן הקדוש ברוך הוא כביכול סידר, לא כביכול, הקדוש ברוך הוא סידר מראש שכל השלל יהיה תמיד זוגי. ולכן יהיה תמיד בידי ישראל את האפשרות לחלק את השלל בצורה שווה, מבלי שיישאר שום עודף, והעודף הזה לא יגרום לבעיה, איך עושים עכשיו חצי חצי. אבל זה מסביר רק למה זה זוגי, למה זה יצא במספר מדויק של אלפים, הכל הכל באלפים, 72,000, 675,000, 61,000, איך הכל מסתיים בדיוק במספר של אלפים? אז ההסבר הזה אומר הרב מובן גם מהמשך דברי השם. מה השם אמר? השם אמר שיחלקו את השלל בין העם ובין יוצאי הצבא. אחרי זה השם אמר שמתוך שתי המחציות האלה צריך, כמו שאמרנו מקודם, צריך לתת תרומה להשם, לכהנים וללוויים. מתוך מה שהעם קיבל, הם היו צריכים להרים 1% מן החמישים, כלומר, על כל 50 בקר, הם צריכים לתת בקר אחד קורבן להשם, ואותו דבר, באותו חצי שקיבלו אנשי הצבא, הם צריכים לתת תרומה להשם, 1 נפש מחמשת המאות. זאת אומרת, על כל 500 לתת קורבן להשם. אז לפי זה מובן למה השם סידר בצורה כזו שהכל יהיה במספר עגול וגם במספר מדויק של אלפים. ניקח דוגמה את החמורים. מה התורה אמרה? שהיה 61,000 חמורים. אם היה קצת פחות מ-61,000, אפילו אם זה היה במספר זוגי, ובאמת היה אפשר לחלק, בכיוון שזה מספר זוגי, היה אפשר לחלק בין אנשי הצבא ובין העם, בין שאר העם, אבל עדיין הייתה הבעיה איך לחלק את זה ל-500. הרי אנשי הצבא קיבלו ציווי לחלק את השלל ל-500, ולתת את החלק ה-500 לקורבן. אם המספר הוא לא היה עגול ומדויק, הייתה תמיד יוצאת שארית מסוימת. ולא היה לבני ישראל, היה לאנשי הצבא קשה, או לא קשה, בכל אופן מאתגר, איך לקיים את הציווי של השם לחלק את השלל ל-500, ולתת את החלק ה-500 להשם. לכן הקדוש ברוך הוא דאג מראש, וסידר שהכל יהיה בצורה מאוד מאוד מדויקת, שתמיד זה יהיה במספר של 1,000, ואז אנשי הצבא תמיד יכולים לחלוק בצורה של 500, ולקיים את הציווי של השם, בלי להתחכם, בלי פשרות, וכמובן בצורה הכי מדויקת ובצורה הכי מושלמת. ועוד יותר מזה, הרי מדובר בסכום עצום של מאות, כמה מאות אלפים. אז לכאורה, בפשטות היה צריך להיות, וכאן רואים כאן את הנס הגדול. לכאורה, עד שחילקו את כל החצאים האלה ל-50 ולעוד 500 ולעוד 500, אז לקח המון ימים. ובדרך הטבע, כאשר מדובר בסכום כזה גדול, אז בטח היה צריך אחד הכבשים למות, או אחד החמורים במשך הימים האלה שבהם מחלקים אותם, אז אחד החמורים היה צריך למות. וזה מה שקורה כאן, הדבר הנפלא והמדהים, שבמשך כל זמן החלוקה, אפילו אחד מהכבשים לא מת. אפילו אחד מהבקר, אפילו אחד מהחמורים לא מת. אם הוא היה מת, אז היה מבלבל את כל החלוקה של ה-500, ולכן כולם נשארו בצורה מאוד מאוד מדויקת ובמספר מאוד מאוד מדויק. כאן קורה אפילו דבר עוד יותר גדול, עוד יותר לעומק. הקדוש ברוך הוא בעצם כאן עשה שרשרת של דברים שהם לגמרי לא רגילים. דבר ראשון, עוד לפני המלחמה, עוד לפני שבני ישראל הלכו להילחם עם המדיינים, אצל המדיינים בעדרים שלהם גדלו שם בעלי חיים במספר עגול ומדויק. שתיים, אף אחד, כמו שאמרנו, אף אחד מהבהמות לא מת במלחמה עצמה. שלוש, אף פריט מהפריטים האלה שלקחו בשלל, לא לקחו אף, לא הייתה אף גניבה. והכל היה בצורה מאוד מאוד מושלמת. וארבע, אפילו בימים האלה שבהם העדרים האלה עברו מרועי צון אלה לרועי צון אלה, והיה עכשיו זמן לחלק את הכל ל-50 ול-500, ואז זה לקח המון המון זמן לכאורה. עדיין, בכל הזמן הזה, לא מת אף אחד, והכל נשאר בדיוק באותו מספר, והכל למה? כדי שבני ישראל יוכלו לקיים את הציווי של הקדוש ברוך הוא בצורה הכי מושלמת והכי מיוחדת. ומה בעצם אנחנו רואים מכאן? איזה הוראה אנחנו לוקחים מכאן? אומר הרב, הוראה מיוחדת מאוד. הקדוש ברוך הוא רוצה להקל על עם ישראל, הוא רוצה לתת להם קלות, שהם בקלות יוכלו לקיים את המצוות, לא להקשות עליהם. ולפעמים השם גם בדרכים לא טבעיות עושה מעל הטבע, עושה הכל, עושה הכל כדי שליהודי יהיה את היכולת בצורה נעימה וקלה לקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, בלי שום קשיים, בלי שום מעצורים, בלי שום תסבוכות, שהכל יהיה מאוד מאוד קל. וזו יהיה בעצם ההוראה שהרב מסיים כאן, שאין לנו מה לפחד ואין לנו מה להירתע משום מניעות, משום עיכובים על קיום המצוות. תמיד תמיד צריך להיות סמוך ובטוח בהשם מסובב כל הסיבות, שהוא בוודאי יסובב את כל הסיבות בצורה כזו שאנחנו נוכל לקיים את המצוות בצורה קלה ובצורה מושלמת. וגם אם לפעמים נדמה שיש איזושהי בלבול ומניעה, אז לא להתרשם מזה, ולדעת שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, אם הוא מצווה אותנו לעשות את המצוות האלה, בוודאי הוא נותן לנו את היכולת ואת הכוח, והוא גם מסובב את זה בצורה כזו שנעשה את הכל בצורה מושלמת. וביחס לשאלה, זה צם, עכשיו רק לחזור, ביחס לשאלה, למה באמת התורה לא מפרטת את הכמויות שקיבלו הלוויים, אז הרב אומר שאחרי שהכתוב סיפר את כל מה שהוא סיפר על החלוקה של העם, והחלוקה של אנשי הצבא, ומה שנתנו לכהנים, אז אחרי כל זה כבר לא צריך לפרט את ה-1% מה-50, שזה דבר שהוא מובן מעצמו, ורק הפסוק מודיע שהלוויים קיבלו בצורה כללית, הם קיבלו 1% מה-50, ולא צריכים להיכנס לפרטיות ולדעת כמה בדיוק הם קיבלו מהבקר, כמה הם קיבלו מהצון, כמה הם קיבלו מהחמורים. אבל זוהי באמת ההוראה. כאשר עם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל, ויש לכאורה כאן מלחמה של הסתרא אחרא, של המדיינים, שרוצים להחטיא את עם ישראל, אז בא הקדוש ברוך הוא ונותן ליהודי את הכוח לקיים את המצוות, ולא להתפעל מהם, ולעשות את המצוות בצורה מושלמת, בצורה קלה, וזה נקודת הביור פה בשיחה, שיחה של לקוטסיחס חלק י' ג', חלק שיחה ב' לפרשת מתות. הגות תבוך.